חדשות כל חי, השעה 8.
ערב טוב באולפן בני הראל. יושב ראש ועדת הבריאות חבר הכנסת אוריאל בוסו משאס מבהיר הערב כי מטרתו של חוק החמץ אינה כפייה דתית, אלא הסדרה של נושא החמץ בבתי החולים בישראל.
מטרת החוק להחזיר סמכות אך ורק למנהל בית החולים, שאתה סומך עליו להביא MRI, סומך עליו להביא מנתחים, תסמוך עליו גם שידע לעשות את ההסדרים הנאותים הנכונים לתמרן בין העובדים הערבים ליהודים ולשמור על כשרות בית החולים. פיסו סעיו ואף אחד לא חופה עליו אגב. ומטרת החוק לאפשר את ההסדר, לתת סמכות, לא חיתות בתיקים לכלום, אבל החוק לצערנו קבע שאפילו שלט בכניסה לבית החולים לידע את האנשים שהבית החולים קשה לפסח ואי אפשר להכניס חמץ, הוא אומר אין לך את הסמכות לעשות את זה, כל אחד ינהל כפי שהוא רוצה. מטרת החוק להחזיר את הסמכות למנהל בית החולים.
בוסו אמר את הדברים בריאיון למהדורה המרכזית של כל חי עם אבי ממרן. הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת החוק לתיקון פקודת המשטרה התכנסה הערב ודנה בסעיף שיחפיף את המפכ"ל קובי שבתאי לשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. במהלך הדיון המשנה ליועצת המשפטית לממשלה עורך דין גיל לימון ביקר את התנהלות השר בן גביר. לדבריו יש חשש שהשר מעביר הנחיות נקודתיות לאירועים קונקרטיים באופן שאינו תואם את עקרון עצמאות המשטרה, כך עורך דין לימון. שר הביטחון יואב גלנט קיים ביממה האחרונה מספר הערכות מצב בעקבות אירועים ביטחוניים שהתרחשו בתקופה האחרונה. כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מוסר כי בערכות השתתפו הרמטכ"ל הרצי הלוי, ראש השב"כ רונן בר וגורמים נוספים במערכת הביטחון. ראש הממשלה בנימין נתניהו קיים הערב דיון בנושא מדיניות הסיוע לאוקראינה, במסגרתו נבחנה האפשרות להעביר סיוע צבאי ישראלי לקייב. בדיון נציגי המועצה לביטחון לאומי הציגו את הדרישות האוקראיניות מישראל והשתתפו בו בין היתר שר הביטחון, ראש המוסד והרמטכ"ל. מתנגדי הרפורמה במערכת המשפט ינסו לשבש מחר את המראת ראש הממשלה נתניהו לביקור מדיני בברלין. ארגני המחאה קראו לנהגים לנסוע בכבישי הגישה המובילים לשדה התעופה בן גוריון במטרה לגרום לעיכוב בטיסת ראש הממשלה. עדכונים נוספים באתר כל חי. ולסיום התחזית, הערב והלילה צפויים גשמים מקומיים ברוב אזורי הארץ, מחר יוסיפו לרדת ממטרים לפרקים בעיקר בצפון הארץ ובמרכזה, בשעות אחר הצהריים הגשמים יחלשו ויתמתו בהדרגה. ועד כאן חדשות כל חי.
בשבוע הבא, בעזרת השם, זה קורה. שרות שלוש. אלפי נשים בקומזיץ, שירי רגש, גאולה וחירות לקראת חג הפסח. עם יפוש ברקן, יהודית בלוך, תמר אנטון, יעל קליפה ונחמי רובין בשירה של אמונה. וגם אתרה הפנר ולהקת המחול נויה בליווי תזמורת בניצוחה של אלי שבע אבר. בהנחיית אפרת ברזל ובהפקת חווי לוינשטיין. האירוע יתקיים עם ארצי השם ביום שלישי כף חטא דר בבנייני האומה. כרטיסים באתר גלד טיקט או בטלפון כוכבית 6565. מחיר מיוחד במחירה המוקדמת עד מוצאי שבת י' א' באדר בחצות.
קופת העיר 100% צדקה תהורה שאינה שווה ריקם. 7,200 משפחות נתמכות בכל חודש, אלמנות ויתומים ועוד. לפרטים נוספים כנסו לאתר כל חי.
עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
שלום לכם, ערב טוב, השעה השנייה, המהדורה המרכזית בכל חי. העורכת הראשית אסתי פלד, ישי נוימן הטכנאי, ואנחנו עם ראש ישיבת רמת גן, הגאון הרב יהושע שפירא. שלום לכבוד הרב.
שלום, ערב טוב לך ולכל המאזינים.
ערב טוב. בעוד ואנחנו רואים את המחלוקת הזו שמפלחת את העם היושב בציון סביב הרפורמה המשפטית, הם מחכים למתווה ויוזמים ואלה מפגינים וכל אחד ואמירותיו הוא. אתם קבוצה של רבנים שאומרים בוא נשב ונדבר, ונפגשים הלכה למעשה עם מובילי המחאה או מתנגדי הרפורמה, נקרא לזה כך. ואני רוצה לשאול את הרב על השיח הזה, מה היה שם, איך היה שם, מה הפערים, על מה הוויכוחים, מה אתם מרגישים?
א', אני חושב שבשעות כאלה להיפגש ולדבר ולשוחח זה דבר יקר וחשוב מאוד. מדובר באנשים שתרמו למדינת ישראל רבות, נשאו נפשם בשביל המדינה הזאת, ועכשיו יש להם כאבים שאנחנו רחוקים מלהסכים איתם, רחוקים מלהבין אותם אפילו לפעמים, אבל נכון לשבת ולדבר. אלו לא היו דיבורים פרקטיים שניסו לפתור פוליטית את הבעיה, אלא דיבורים במימד העומק של הבעיה, כמה שאפשר לפרוס בשעתיים של פגישה.
האם זה נכון, נכון, אחרי השיחה הזו, אחרי התחושות שיוצאות ועולות מן השיחה הזו, שהרפורמה המשפטית זה רק הסיפור, הכיסוי, על מחלוקת אחרת בכלל, שהיא מתחת לפני השטח כבר הרבה מאוד שנים, ועכשיו מגיעה לנקודת רתיחה, המחלוקת על זהותה של מדינת ישראל, האם אנחנו יותר דמוקרטיים, אנחנו יותר יהודים, לאיזה כיוון המדינה הולכת, ובאה רפורמה ופשוט מציפה את את הוויכוח העמוק והישן יותר.
הרפורמה עוסקת בתחום הדמוקרטי, אבל אין ספק שאתה צודק שממד העומק של המחלוקת הוא על התחום הדמוקרטי היהודי, סליחה.
כן.
יש ברפורמה, במחאה, יש אנשים שמביאים כנראה סדרת סרטים, אני לא מבין בדיוק במה מדובר, שנקרא סיפורה של שפחה. שממה ששמעתי מהדוברים, זה איך מדינה נאורה ודמוקרטית הופכת להיות איראן וטליבן. והם נמצאים באיזה דמיון באמת מופרך, שאנחנו רוצים להחזיר את מדינת ישראל להיות איראן, כולל להחזיר את נשותיהם להיות כשפחות. וזה ממש משהו הזוי בעיניי מאוד.
וזה כבר, אבל הרב, אם הרב מביא, זה כבר מדע בדיוני, מה שנקרא, זה כן, נכון. אבל השאלה היא שיש כזאת גישה, וזה הפחד של אנשים, אם יש על מה לדבר.
יש חששות הרבה יותר ריאלי מהצד שלנו, ובכל זאת יש על מה לדבר. מהם החששות היותר ריאלי מהצד שלנו? שמחר יסגרו את רוב בתי הכנסת במדינת ישראל. הרי כשמוטי שטיינמיץ רצה להופיע באפולה, לפני קהל שכולו חרדי, והוא רצה הפרדה, עשו עליו את זה, כי זה משאב ציבורי. אז רוב בתי הכנסת במדינת ישראל שיושבים על קרקע ציבורית, אז מחר יבוא בגץ ויגיד, אסור בבתי כנסת להתפלל בנפרד. ומחרתיים יגיד שברית מילה זה פגיעה
בזכויות הפרט.
בחסר ישע, בחסר ישע. כן. הרבה יותר חמור. בחסר ישע. בין 8 ימים בסך הכל. והם, המצב החוקתי כרגע, זה שאם בגץ, ברוב, מתוך 15 שמה, 8, 9 יחריעו, שזה פגיעה בחסר ישע, ופגיעה בחוק כבוד האדם וחירותו. אז מה יקרה? אז אסור יהיה לעשות ברית מילה כמו בימים ההם ההם, והכנסת לא תוכל לשנות את זה, כי אי אפשר להתגבר על מה שאומר בגץ. זה לא עזוי לגמרי. ודברים בכיוון הזה הם הרבה יותר
קרובים מסיפורה של שפחה. אז איך מצליחים לנהל שיח או למצוא את דרך האמצע או איזושהי נקודה שכל צד בא לקראת השני במשהו, כשהפערים כל כך גדולים? אלה חושבים שאנחנו הולכים פה למדינת איראן ומדינת הלכה קיצונית, ויש צד אחר שהרב מטיב להגדיר שחושש שחלילה ברית מילה יאסרו פה יום אחד. אז אם הפערים כל כך גדולים, איפה האמצע?
אני אגיד לך את האמת, החששות האלה משני הצדדים הם מעבר לאופק, הם רחוקים מאוד. והם מובאים לדיון כדי לחדד עמדות. בסוף, כשיושבים ונפגשים, אנחנו לא ניסינו למצוא לא גשר ולא תיווך ולא נקודת אמצע, אלא קודם כל שיחה מלב יהודי ללב יהודי. שיחה של אחים, מתוך בקשה שיהיו אחים ללא תנאי, לא שאם משהו לא מצא חן, אז עוזבים או מפסיקים לתרום או להיות חלק, חס וחלילה. ומתוך האחווה, לדבר כאחים, לשטוח את הכאבים, להבין הרבה יותר טוב אחד את השני, להזדהות עם הכאב של השני, גם אם אני לא מסכים להנחות המוצא שלו. ולפני שאנחנו מגיעים לפתרון פרקטי, להגיע לתקשורת סבירה שיש בה אחווה, שיש בה הערכה, והיא לא מוחקת את הפערים העצומים שיש כאן הלכה למעשה.
טוב, נושא אחרון ממש ככה, ונשמח לשמוע את דעת הרב בעניין הזה, אחרי שיח כזה והכל בסדר, ואם אנחנו רגע מסתכלים בראי ההיסטוריה, לא כזו רחוקה, המדינה סך הכל קיימת 75 שנה, ובקום המדינה, דווקא בוני המדינה נקרא לזה, שלא היו שומרי תורה ומצוות בלשון המעטה, עדיין ידעו להעריך ולהכיר את הזהות היהודית של המדינה. וניקח את ראש העיר הראשון של תל אביב, שכתב שאם צריכים לשמור על השבת, ובן גוריון שהבין מיד שצריך לתת דיחוי לבחורי ישיבות שילמדו תורה, ועוד ועוד דוגמאות כהנה, שלמרות שאותם אנשים ברמה האישית שלהם היו רחוקים מאוד מתורה ומצוות, אבל הם ראו בילדותם ובינקותם וקיבלו חינוך, והזהות היהודית הייתה חלק מהווי צמיחתם וגדילתם. היום, רק 70 שנה אחרי, אנחנו פוגשים דור ישראלי חדש, שזה כבר דור שני או שלישי לרמת חינוך שהיא מנותקת מיהדות, שיהדות נמצאת בספרים, נמצאת קצת ככה בלימודי תנ"ך פה ושם, אבל לא באמת הבנה מהו העם שלנו. ואולי כאן הסיפור, אולי עוד 20 שנה המצב יהיה עוד הרבה הרבה יותר גרוע, שכבר לא נוכל אפילו לדבר.
א', אני מסכים עם רוב מה שנאמר. יש לנו בעיה של התרחקות. אבל מצד שני, כולנו יודעים שיש גם התקרבות גדולה. אני מקווה שבעוד 20 שנה ההתקרבות תתגבר ולא ההתרחקות. אם כי המאבק על אופייה של המדינה חושף בפנינו ריחוק לא מבוטל, אני לא בטוח שבימים שאמרו עולם ישן עד יסוד נחריבה, לא היו בעיות. מי שקורא את אותה תקופה יודע שחוץ ממה שציטטת על מעלות, היו גם בעיות ואפילו כאלה שהן יותר חמורות ממה שאנחנו רוצים לפנינו היום. יש גם הרבה התקדמות. יש עולם תורה פורח, יש שיתופי פעולה אדירים, ויש... זה
נכון, אבל כאן זה מוביל אותי הרב, ואני לא יודע אם יש לנו... אם יש לנו זמן או שלרב יש עוד זמן, אבל זה מוביל, זה מתפרץ לדיון הבא, כי הרב עכשיו, טוב, הרב הוא מבחירי רבני הציונות הדתית, וראש ישיבה שבה גדלים וצומחים עמלי תורה מחוגי הציונות הדתית, וגם שם, וגם בציונות הדתית יש כל מיני גוונים ורבדים וקהלים וחוגים, בדיוק כמו בעולם החרדי, ופה עוד פעם ההתנגשות באותו ויכוח ישן, מה נכון כשמקיימים שיח? הרי מה אומר הציבור החרדי, לפחות בחלקו הגדול, אנחנו לא רוצים להשתלב. אנחנו לא רוצים להראות שאנחנו חלק, שאנחנו מתגבשים ומשתלבים, ואנחנו חלק מהעולם הישראלי, אבל אנחנו גם שומרי מצוות. והציונות הדתית אומרת ההפך, אנחנו רוצים לתפוס שליטה, הנהגה, להיכנס לכל המערכות, להיות שווים בין שווים, בצבא, בפקידות, במערכת ההנהגת המדינה וכו' וכו'. עכשיו שמגיע הרפורמה המשפטית, ומה שעומד מאחוריה, כלומר שתי הזהויות שבאות ומתנגשות, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו שוב השאלה, מה נכון? האם כל השנים האלה שהשתלבנו ועשינו, עזרו במשהו, פתאום אותו ציבור נאור, שמאל, לא יודע איך לקרוא לו, אומר, לא, חבר'ה, זה ציונים דתיים, הם איתנו בצבא, הם איתנו בעולם הרפואה, הם לא זה, או שגם מול הרב שפירה, ראש ישיבת רמת גן, יושב אדם ואומר, אתה כבוד הרב רוצה להוביל אותנו לאיראן, ולא עזרה כל ההשתלבות של ה-70 שנה האלה.
ההשתלבות של 70 שנה לא הייתה רק בגלל שרצינו למצוא חן בעיני מישהו. זה טעות נפוצה. אני הייתי בבית החולים לניאדו לרגל לידת נכד שלי. היום עמד לי ברוך השם עוד נכד. אבל לרגל לידת נכד הייתי בלניאדו והתפתחה שיחה עם חסיד שם ששאל אותי על הצבא. ואמרתי לו, תגיד לי, איך אתה נכנס לפה, יש פה בית תלגות, לא, הכל פה בשיא הצניעות, אתה שואל אותי על צניעות בצבא, הוא אומר, מה אתה מדבר, אבל אשתי פה זה פיקוח נפש. אמרתי לו, פיקוח נפש של אישה אחת, אתה מבין? פיקוח נפש של אומה שלמה, אתה לא מבין? אנחנו הצטלמנו בצבא, כי בעינינו, כמו אצל דוד המלך, כמו אצל רבי עקיבא, זה מצווה רבה. אנחנו השתלבנו בבניית האומה כי זה מצווה רבה. אם אנחנו עשינו את זה והיה גם מימד של רצון להתקרב, זה חשוב, אבל להתחנף לו. ובזה אני מסכים איתך שאולי יש פה את המקום לחדד שהתחנפות במקום הכל לא מועילה.
לא הילה בהתנתקות, לא הילה בהרבה מאוד מקומות, שלכאורה מי שמסתכל על זה מהצד אומר, רגע, אותם מוחים, מפגינים, שעכשיו צועגים נגד סמוטריץ' ונגד בן גביר ונגד התנחלויות והכיבוש, הם נופלים בדיוק על אותו ציבור שבא עשרות שנים ואומר, ההפך, אנחנו אחים, אנחנו רוצים להיות חלק, אנחנו רוצים להיות ביחד. ונכון שיש גם נגד
הציבור. כיום אנחנו אלה שמפחידים אותם אפילו יותר מהעולם החרדי.
זה מה שאני אומר.
זה נאמר לנו אתמול בצורה מפורשת, אבל אנחנו לא נסתם
אף אחד לא היה צועק אם חבר הכנסת גפני היה מקבל את התיק של חבר הכנסת אבי מעוז. אבל שאבי מעוז עם הזקן הארוך בא ומייצג רבנים מהציונות הדתית, הוא החשוך יותר מאשר דרי וגפני וגולטנופ וכל הזה. אז זאת השאלה שאני ככה מנסה להבין מהרב, איך מתמודדים איתה אם דווקא הציבור הזה הולך יד ביד.
אני חושב שיש לזה סיבה אחת עמוקה ועוד כמה עברות. בוא נדבר על הסיבה העמוקה, והיא שחברי הכנסת החרדים הם רחוקים יותר מהעולם החילוני, אבל הם לא מנסים להוביל את המדינה. אין להם חלומות על איך תהיה המדינה, אלא הרבה יותר על איך ייראה הציבור החרדי בתוך המדינה. לעומת זאת, לחברי הכנסת מהציבור הדתי-לאומי, שהלאומיות זה חלק ממשנתם שקיבלו מרבותיהם הקדושים.
אז יש גם שאיפה להגיע לראשות הממשלה, כמו בנט למשל, או כמו אחד מהדברים שהוא אמר, פעם ראשונה ראש ממשלה עם כיפה, כן.
כן, לא אהבתי את האמירה הזאת מסיבות ברורות, אבל ראשות הממשלה זה עניין אחד, אבל האופי הציבורי של המדינה, הרוח של המדינה, עד כמה צבא הגנה לישראל בא מהרוח של היהדות השורשית, מהתנך, מדוד המלך, מגיבורי ישראל, ועד כמה הוא רק פתרון של מקרת בטוח בגלל נוראות הגלות וייחוד האחרונות. עד כמה כל הדמות והזהות שלנו.
במילים פשוטות הרב, אנחנו אמנם שייכים לסקטור שנקרא הציונות הדתית, אבל אנחנו לא סקטוריאליים. לעומת המגזר החרדי שהנציגים שלו אומרים אנחנו סקטוריאליים, אנחנו באנו להיבחר לדאוג לציבור שלנו, על הדרך אנחנו נדרשים להצביע על דברים שקשורים לכלל ענייני המדינה, אבל לא זו חזות הכל, לא זאת המטרה, לא זה היעד.
נכון, אנחנו באמת רואים את תקומת האומה. טוב. חזון עצום, ורבותינו לימדו אותנו,
ולכן זה מעורר פחד,
עיקר עבודת, עיקר עבודת השם שלנו בדור הזה, ולכן כיוון שאנחנו רוצים להיות שותפים ולשנות, כמובן לא איראן, זה הכל הבל הבלים,
כן, לא, ברור, 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 ברור,
אבל ששבת, שמעין עולם הבא יהיה טעם שמורגש יותר, שהתנך שכל דברי רבותינו יאירו יותר, לא שכל אחד יקיים בבית, אנחנו לא מתכוונים להיכנס למטבח של אף אחד, אבל שהציבוריות תהיה יותר יהודית, ולא כמו שנעשה בכמה מקומות פחות ופחות. ברור שיש לנו עניין בזה, אני נדמה לי שכולם שותפים לזה, גם העולם החרדי.
זה נכון.
אז זה הרבה יותר בולט, הרבה יותר בולט בציונות הדתית, ולכן יש משהו יותר מפחיד בה. אבל אנחנו לא נפסיק את עבודתנו, את השם יתברך, בגלל שמישהו מפחד, או מישהו לא אוהב לנו. אבל זוהי ההלכה הראשונה בשולחן ערוך, שלא...
לא ירע מפני המליזים עליו. כן.
כן.
הרב יהושע שפירא, ראש ישיבת רמת גן, תודה רבה לכבוד הרב,
ושנזכיר
ללכת בדרכו של אהרון הכהן בכל עניין ובכל היבט, גם כשזה קשה.
אמן ואמן.
תודה, בשורות טובות. אנחנו עם ראש עיריית טבריה, ראש העירייה של הוועדה הקרואה בטבריה, בועז יוסף, שלום ערב טוב אדוני.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב. קודם כל בוא נדבר ככה באופן כללי על דוח מבקר המדינה, לא יודע אם נחשפת כבר בסוגיית רעידות אדמה, גם העיר טבריה מוזכרת כחלק משורה של ערי פריפריה שבהם לטענת המבקר 93% מהמבנים צריכים חיזוק, אינם ראויים לעמוד בפני רעידות אדמה קלות, וזה באמת מלחיץ ומפחיד. איפה אתם כרשות או בכלל כרשויות אחראיות על התחום הזה?
בניגוד למבקר המדינה ובניגוד למשרדי ממשלה אחרים שאולי פעם בשנה מוצאים דוח ואחרי כן ממשיכים הלאה, וכשמשרדי ממשלה אחרים כשיש רעידת אדמה וכולם קופצים מקימים ועדות אחרי חודש אחרי שרעידת אדמה עוברת, אז כולם חוזרים לסדר היום. אנחנו בטבריה לא עוברים לסדר היום ולא ישנים מה שנקרא יום לילה לילה בעקבות הסכנה שיש בטבריה. בטבריה כרגע יש כ-600 מבנים שמסוכנים בעת רעידת אדמה. זה לא סקר שאני ערכתי, אלא סקר שעשה פיקוד העורף.
כן.
600 מבנים, תבין שבכל מבנה יש בערך נניח 16 יחידות דיור, ובכל יחידת דיור יש 3-4 נפשות, צא ולמד שזה בערך כמו 20,000 נפשות נמצאים בסכנה בעת רעידת אדמה חזקה. בטבריה לצערי הרב זה במקום הראשון בארץ, גם המקום המסוכן וגם המקום הראשון במספר המבנים המסוכנים. כמובן שעירייה לא יכולה לטפל בדבר כזה, במיוחד כאשר מדובר על מבנים שהם מבנים פרטיים של אנשים פרטיים. אתה לא יכול להיכנס לבית של מישהו ולשפט אותו, מה עוד שאותם המבנים שנבנו בשנת 1950 60, 70 נבנו גם כללו תקן של רעידת אדמה, וגם אין טעם בכלל לשפט מבנה כזה, אלא צריך לעשות פינוי בינוי. אז הממשלה אומר, תשמע, יש תמ"א 38. תמ"א 38 לא מתאימה לשום פריפריה, מפני שערך הקרקע הוא זול. ולכן אף יזם לא מגיע לתמ"א 38 באזור הפריפריה. עזוב טבריה, טבריה, בית שאן, קריית שמונה, חצור, כל האזורים האלה שיש כאן, תמ"א 38 לא מתבצעת. תמ"א 38 היא נכונה למדינת תל אביב, לא לפריפריה. ולכן, בכל הישיבות שלנו, משרד השיקון, עם משרד הפנים, עם מלל, עם מי שאתה רוצה, אמרנו שצריך לעשות, להפוך את הנושא הזה לשעת חירום. ולומר שאנחנו נמצאים כרגע בשעת חירום, ובשעת חירום מתנהלים כמו בחירום, כמו במלחמה. ובמלחמה צריך לעשות ככה, תקנות לשעת חירום, תקנות לזמן מוגבל, נניח לחמש שנים, לשנות חקיקה, אחד, שניים, לתת תמריצים,
תקציב,
ליזמים שנניח שלוקחים בניין, לכל בניין כזה שיש בו כך וכך דיירים, על כל דייר הוא מקבל נניח 300,000 שקל. שלוש, צריך לתת סמכויות לוועדה המקומית לתכנון בנייה לזמן מוגבל, שוב, לאותם 600 מבנים האלה, שאיתן יהיה לאשר ליזמים לבוא ולהציע מכפילים של 8-9, לתת להם אפשרות לבנות על שטחי ציבור, לתת להם אפשרות לבנות על שצפים, כמובן מבלי לפגוע באזור ובזירה. אבל כל זה צריך לעשות מיידית, ולא להוסיף עוד ישיבה על ישיבה ועל ישיבה, כי הרעידת אדמה הבאה היא בפתח, חלילה.
חלילה, כן. טוב, אם כבר אנחנו מדברים על ענייני בטיחות ושלום הציבור, אז אני רוצה לעבור איתך לעניין הבא, ההילולה של רבי מאיר בעל הנס, שקברו הידוע, ממוקם בטבריה. על שפת הכנרת, ואוטוטו ממש כמה ימים לפני ל"ג בעומר מתקיימת ההילולה של רבי מאיר בעל הנס, ואתה מתריע כראש עיר גם מול ראש הממשלה וגם מול השרים הממונים. אתה אומר, כרגע עם התנאים הבטיחותיים בשטח אי אפשר לקיים את ההילולה. מה חסר לך לצורך קיום ההילולה? איפה הבעיה?
תראה, אני אומר דבר כזה, ההילולה מתקיימת עשרות שנים, אולי בין ההילולות הוותיקות שיש בארץ. דרך זמן קצר של 48 שעות מגיעים כ-80 אלף מבקרים. מהארץ, מכל הארץ, כן, זה לא בטבריה. מכל הארץ, עוד מעט גם כן באים מכל העולם. עכשיו, אנחנו לא ערוכים לכך. כדי להיות ערוכים מבחינה בטיחותית, צריך להכשיר אזורי חנייה, להכשיר סדרנים שיכוונו את עשרות האלפים שמגיעים לשם, ולא יעלו אחד על השני. לרצה את זה כמו שצריך, עם פיקוח.
בטח אחרי אסון מירון.
נכון, אנחנו נזרים, לומר את האמת, אחרי אסון מירון, אנחנו יותר נזרים, מה לעשות? לא רוצים עוד ועדת חקירה מירון מספר 2. רוצים לפני שתהיה ועדת חקירה, בואו נפתור את הבעיה. לא יכול להיות גם כן שהילולות קטנות כמו בנתיבות, כן יממנו על ידי מדינה, כן גם לפחות, ואילו בצריה, רבי מאיר בעל הנס, עוד ההילולה הוותיקה ביותר, לא מקבלים שקל אחד מהמדינה. זה נשמע לך הגיוני? לי לא.
באמת לא הגיוני. אגב, מישהו הגיב לך? עדיין לא.
עדיין.
נמתין ונמשיך לעקוב אחרי הסיפור הזה, ותודה שהיית כאן, בועז יוסף, ראש עיריית טבריה, ראש הוועדה הקרואה בטבריה. תודה רבה, ערב טוב.
תודה רבה, ערב טוב.
ערב טוב, אנחנו יוצאים לפרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. את האירוע הזה את לא רוצה לפספס. שרות שלוש, אלפי נשים בקומזיץ, שירי רגש, גאולה וחירות לקראת חג הפסח. האירוע יתקיים עם ארצה השם ביום שלישי כ"ח באדר בבנייני האומה. כרטיסים באתר גלאט טיקט או בטלפון כוכבית 6565. חדש ב-DCT. מקסטוק ענק הזה עוד לא היה. מבצעים ומתנה לכל הכוח. מחדשים את הבית לפסח ב-DCT. כדי לנקות את הבית צריך שואב אבק טוב. כדי לנקות את הראש צריך קפה פלטינום של אליט. קפה פלטינום במבצע שהוא עונג אמיתי. רוצים לזכות בשואב אבק של שרק במתנה? קנו שני מוצרים מסדרת פלטינום של קפה אליט. התקשרו לטלמסר 03-3739-000, ענו נכונה ובמהירות על חידון הקפה, ותוכלו לזכות בשואב של שרק מתנה מקפה אליט. המבצע התקיים בין התאריכים י"ט באדר 12 במרס עד לג' בניסן 25 במרס. יש לשמור את החשבונית כהוכחה במקרה של זכייה, בכפוף לתקנון. שמן ספיד של הנטורופט דוקטור אליהו לוי וכאבי פיברומיאלגיה.
הבחנתי עם פיברומיאלגיה וממש סבלתי מכאבים. הייתי שיפור. החיים שלי חזרו אליי, אני היום מתפקדת כרגיל, אני עושה ספורט.
התקשרו לכוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו לאתר לוי קליניק של דוקטור לוי. האביב בפתח ואיתו חג הפסח. לאלפי יתומים, אלמנות ונזקקים אין איך לעשות את החג. חסדי נעמי דואגים להם בעזרתכם.
הטויוטה הכי מהירה שתשיגו. חגיגת טויוטה בטארגט מוטורס. שלם וסע. מגוון דגמים במסירה מיידית וללא המתנה. סיינה היברידית 8 מקומות. טיילנדר בנזין V6. ורב 4 אדוונצ'ר הנאה כפולה בלעדי. עכשיו באתר טארגט מוטורס. או התקשרו כוכבית 3594. כפוף לתקנון.
היי, hey, איפה אתה בפסח?
השנה בציפורי בכפר.
ואתה?
בציפורי בכפר, מה השאלה?
ואתה?
לא שמעת? בציפורי.
השנה כולם חוגגים פסח במלון ציפורי בכפר המשודרג. מזלון מתוקים סביב השעון, חדרים משודרגים, ארוחות שף בחשרות העדה החרדית, הפנינג מטורף לכל המשפחה. הפסח הזה כולנו בציפורי בכפר. כוכבית 3044, כוכבית 3044.
ציפורי קלאס, ציפורי קלאס, להנות מכל העולמות, ציפורי קלאס.
שוט אשר בנחל, דברי הצדיק מאבנאל, בחנון עינה בזאת, אם לא אדאג לכל מה שתבקשו.
אחי עבר תונה חזיתית, עבר במסעית, בעבודה, מצבו היה גרוע מאוד, הגיע לבית חונים, הוא לא זז, לא דיבר. אני הרגיש את עצמו שבנחל, שאחר כך, וברוך השם הוא קר, הוא הרגיש הרבה יותר.
חייגו לניצני הקודש, כוכבית 5610, כוכבית 5610.
ברשת מחסני חשמל, מחירים מטורפים.
המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
בנו של אביחי עבר תשאול קצר וגילה כי אביו זכאי לכמעט 500,000 שקלים מהביטוח הסיעודי. הידעת שמבוגרים רבים בישראל זכאים למאות אלפי שקלים דרך הביטוח הסיעודי שלהם, רק שהם כלל לא מודעים לקיומו? לבדיקת זכאות לקבלת הכספים מהביטוח הסיעודי, חייגו חינם, כוכבית 6281. מגן מומחים, נלחמים בשבילך.
קופת העיר, 100% צדקה טהורה, שאינה שווה ריקם. 7,200 משפחות נתמכות בכל חודש, אלמנות ויתומים ועוד. לפרטים נוספים, כנסו לאתר כל חי.
לכל אחד מאיתנו יש לפעמים התמודדות. לאחד קל יותר, ולשני קשה יותר. יש ילדים שכל בוקר יש להם את אותה התמודדות. ההתמודדות הקשה לעמוד מול הרעב. יש לפניהם יום נוסף עם פחד להישאר רעבים. מחוללים את המהפכה, מכניסים עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, כדי שעוד ילד יהיה שבע ורגוע בזכותכם. חייגו ואימצו ילד נוסף. כוכבית 9171.
יד עזרה ושולמית.
נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
אנחנו ממשיכים גם הערב בשיח עם מה שנקרא הצד השני. כדי להביא עוד דעות, לשמוע עוד אנשים ולהבין גם את הפחד שיש בחלק גדול מאזרחי מדינת ישראל שחושב אחרת. ואיתנו הערב שר התקשורת לשעבר יועז הנדל, שלום, ערב טוב.
ערב טוב אבי.
בוא ננסה רגע, אתה יודע, בכמה משפטים קצרים להבין מה הפחד של הצד שאתה, לא יודע, מייצג, אבל בא מתוכו, מקרבו. בוא נלך להכי קיצון, הכי מפחיד שיכול להיות.
ואני מייצג את הצד של עם ישראל, הפחד שלי זה שנתפרק, מאוד פשוט. אותי לא מעניין סעיף 4ב ברפורמה המשפטית, אני לא יודע אם מישהו יכול להתחייב על זה ש2000 שנות גולה, גלות, מישהו חלם על שיטת הסניורטי או על הוועדה למינוי שופטים או על פסקת ההתגברות, אני יכול להתחייב על זה שהרבה יהודים חלמו על חזרה לציון ושיבת ציון. ובעיניי לא הגיוני שאנחנו מנהלים ויכוח על העצים ולא רואים תייר. ויש אחריות לכל מי שנמצא בממשלה ובקואליציה לוודא שהמדינה הזאת לא מתפרקת. אני היסטוריון של ימי בית שני. המדינות היהודיות הקודמות החזיקו מעמד סדר גודל של 80 שנה. ודווקא בעשור השמיני אנחנו אומרים לחזק את הקירות, לא להריד אותן. אני שומע אנשים שאומרים, לא, עקרונית, אנחנו נעביר עד הסוף על הפעם ועל חמתם, שמאלנים. מה זה רלוונטי? אם בסוף עוד תהיה מדינת ישראל והחברה הזאת תתפרק, אז איזה רפורמה תעביר? על איזה מערכת משפט תעביר? איפה תעביר?
השאלה היא, האם יש הבנה, שאתה אומר, אתה מייצג את עם ישראל, שבעם ישראל יש אנשים שחושבים אחרת.
ברור שיש, אנחנו עם ישראל, בוא נה, כל שלושה יהודים יש להם 5 בתי כנסת, מה, יש לך ספק?
לא, בסדר, אז לא כל העם חושב אותו דבר, אחרת היית זוכה ל-120 מנדטים בכנסת, ובזה נגמר עניין.
לגמרי, ולכן הדבר
הזה... אז שיש ויכוח, אז השאלה היא, רגע, בסדר, אז בוא נגיד, 40% מהעם חושב ככה, 40% חושב אחרת, 20% אין להם דעה. מה עושים כשיש כזה ויכוח? הולכים לבחירות.
תראה, יש פה אירוע... שהוא אירוע שהוא פסיכולוגי, מאוד דומה לכלכלה, הרי שבורסה נופלת, או שבנק מתמוטט, ועכשיו מתמוטטים בנקים, זה לא אירוע מספרי או מדעי, זה בסוף אירוע של הלך רוח, ולפעמים, אתה יודע, הפסיכולוגיה משפיעה על הכל. גם פה יש אירוע פסיכולוגי, עכשיו אפשר להתעסק עכשיו מי צודק ומי חכם, וכמה צריך להעביר ברפורמה, ואיך ועד מתי. ואני מאלה שבעד חלקים גדולים מהרפורמה. אבל מה זה קשור עכשיו? אם עכשיו יש כזה, כזאת תחושה ברחובות, ואם יש אירוע כל כך דרמטי במדינת ישראל, ואני אומר לך, אני בהתחלה זלזלתי. אמרתי, וואלה, שיחקו אותה באופוזיציה, הרימו פה מחל נושא שלא עניין את אף אחד עד לפני חצי שנה, היית אומר, תצאו על שיטת הסניורטי, או על, בוודאי מינוי שופטים, אף אחד לא היה מזיז גפרור מהבית שלו. ושיחקו אותה. עכשיו אני לגמרי מודאג, אני אומר לך שאף אחד לא שולט במה שקורה כאן. אני לא רואה שליטה של נתניהו והקואליציה, ואני לא רואה שליטה של האופוזיציה, ולכן זה מאוד מסוכן. ולכן אנחנו יכולים להתפרק. ואני אומר דווקא למאזינים שלך, שלמגזר החרדי, האירוע הזה הוא חרב פיפיות. יש פה גם ככה רגשות אנטי-חרדיים שצצים. יש פה גם ככה תפוחי אדמה לוהטים, גם ככה תיבת פנדורה שנפתחת ומעלה עוד שאלות מהותיות לגבי מדינת ישראל. והמשימה, אני חושב, של יותר מכולם, של נציגי המפלגות החרדיות, זה להרגיע את הרוחות, לא להליץ אותם. ופה אני חושב יש פער גדול, פער גדול בהבנה, במשמעות של מה שקורה עכשיו.
אז אני רוצה לשאול אותך, בדיוק נוקח את כל מה שאתה אומר as is, ולשקף לך רגע צד אחר של הסיפור. כולם חרדים מהמציאות, אף אחד לא אוהב את המחלוקת הזו, כולם רוצים שיהיה פה רגוע, שנמצא הסכמות, מכנה משותף, איזה סטטוס קוו, בלי עכשיו להיכנס לפרטי הרפורמה, זה עוד עניין, כי כשנתחיל לפתוח אותה, נתווכח פה על כל סעיף ועל כל דבר. אבל יש פה צד אחר שאומר, והוא זועק את זה, הוא לא זועק את זה ברחובות, הוא לא עושה הפגנות, הוא זועק את זה בבחירות, פעם אחרי פעם אחרי פעם, או בכל מיני דרכים אחרות, והוא אומר רק שנייה, אבל שגם לנו כאב, בצד השני לא קיבלנו אוזן קשבת, זה אחד. ושתיים הם אומרים, רבותיי, נכון, אתם חושבים א', אנחנו חושבים ב', הלכנו לבחירות, את אותם הפגנות, את אותו פחד, את אותו לחץ שהוא מכובד וראוי, ואין כמו המגזר החרדי שיודע לכבד הפגנות על אידיאולוגיה, וכולל לכבד הרבה מאוד דברים שאנשים עושים בשביל אידיאולוגיה, לומר, איפה כל האנרגיות האלה היו ביום הבחירות? איפה, אם אתם בעצם לא מייצגים את רוב הציבור היהודי, ואם אני מנקה רגע לצורך הדיון, חלילה לא פוגע חלילה בכבודו של המגזר הערבי בישראל, שאלו אזרחים שווי זכויות לכל דבר, אבל כשמדברים על הזהות היהודית של מדינת ישראל, אני לרגע מרשה לעצמי לקחת את המגזר היהודי שחי במדינת ישראל, ואז אתה מקבל 64 מנדטים מול 40 ומשהו מנדטים, ואתה אומר, מה אתם רוצים? נכון? יש בינינו ויכוח על זהויות, על תרבויות, על דרך, מה יותר מה, איך נראית מדינה יהודית. בואו לבחירות ותוכיחו שאתם בעצם מנצחים עם דעתכם.
תקשיב אבי, אתה תופס פה את האנדרדוג הכי גדול בפוליטיקה הישראלית. אני הרי בסוף שייך למה שנקרא הימין הליברלי. אני איש ימין בעמדותיי המדיניות, יותר מכל הליכוד והחרדים ביחד.
בסדר.
ואני ליברל מאוד בדת ומדינה, ואתה מכיר את הוויכוח שלי עם המפלגות החרדיות. ואני אומר לך שדווקא מכיוון שאני לא נמצא, אני לא מסכים עם השמאל מרכז בנוגע לעמדות שלהם, גם לא בנושאי המשפטים וגם לא בנושאים אחרים, ואני לא מסכים עם הביביזם אם תרצה. אבל דווקא בגלל זה אני מסתכל על מה שקורה כאן ואני רואה טרפת, אז נניח שאתה צודק, בוא נניח, ואין לי בעיה, דמוקרטית עלה השלטון, הוא גם השלטון שלי, ואין לי בעיה שעשו שינויים, ואין לי בעיה עם 1001 דברים, בסדר? אבל אתה מסתכל על התוצאה, מבחן התוצאה, יש פה בעיה אמיתית כלכלית. אני אומר לך עכשיו, כמי שנמצא בשוק הפרטי, אני דירקטור כבר בכמה חברות, אני רואה מה קורה בכלכלה. הלוואי וזה לא היה ככה, אבל זה המצב.
אבל אנשים הבריחו את הכסף לארצות הברית, ושם הם חטפו.
אתה משנה למה? אבל למה אתה מספק לי הסבר? זה המצב. בוא נסתכל מה שיש, לא על ההסבר. תאשים תאוב, הוא יאשים תאוב, ואני אגיד לך למה הם שמו דגלי צפון קוריאה בממשלה הקודמת, והוא יגיד למה הם מושכים משקאות. אחלה, כולם אשמים. בוא נשחק במשחק האשמות הזה. זה המצב הנתון. יש מצב קשה בצבא הגנה לישראל. אנשים ששרתו ומשרתים במילואים, והיום במדינת ישראל רק 1% עושה שירות מילואים, ואני מאוד גאה להיות חלק מה-1% הזה. רק 1% עושה שירות מילואים, אם חצי מהם מרגישים שקר יורק להם בפנים, ושדיסטל קוראת להם נפולת של נמושות, מספיק חצי, ואתה כבר בבעיה ביטחונית רצינית,
אבל,
אמיתית.
אבל בוא, רגע, לא, שנייה. ברשותך, תודה, אני חייב להתפרץ את הדברים, כי אם אנחנו הולכים על חצי אחוז, אז הציבור הישראל, החרדי בישראל הוא 11%. הוא 10%, הוא 9%.
שילך לעשות מילואים, קדימה.
רגע, אבל הוא הרגיש שאתה כשר התקשורת ירקת לו בפנים. אז בגלל זה מה? נצא עכשיו להפגנות? נקרא לך עכשיו דיקטטור? נאיים עליך?
מה הציבור החרדי עשה? הלך לבגץ, אגב, לא רציתי להעיר לך מקודם, אבל הלך לבגץ שנתן לו סעד, והקפיא את זה, ותראה עכשיו איך המפלגות החרדיות מתבחבשות, היו, הרי הבטיחו שיבטלו את הרפורמה שלי שנייה אחרי שאני הולך. חודשיים וחצי עברו, הם לא
מבטאים כלום. נכון, וכרגע יש דיון לגיטימי, איך צריכות לראות הוועדות האלה? את אותו דיון שניסו איתך בהידברות ולא הצליחו לדבר איתך.
עזוב, עזוב, הם לא באמת, הם יודעים שאני צדקתי, והם לא יודעים להגיד את זה בכל, אבל זה לא משנה, לא מעניין אותי עכשיו.
אבל אותי זה כן מעניין, כי אתה לוקח את אותו טיעון, את אותו טיעון, בדיוק, את אותו דבר, ואתה אומר, יש פה 0.5%, מספיק שיש פה 0.5%, ואנחנו צריכים להתייחס אליו.
לא, אני לא אומר לך 0.5% בניית ישראל, אני אומר לך שאחוז אחד בלבד מהישראלים...
משרתי מילואים.
א', אני מייחל לרגע שבו כל הציבור החרדי יתגייס לצבא או לשירות לאומי, אני חושב שזה חובה. זה אחד מטיבות הפנדורה
של... אנחנו מייחלים שכל ילד יהודי בישראל ידע מי זה רשי. בוא, בסדר, אז כל אחד מייחל למשהו.
אני בעד שכל ילד בישראל ידע מי זה רשי, וכל ילד בישראל ידע מי זה רחל המשורר. גם אני בעד. מה זה משנה עכשיו? נכון לעכשיו, מדינת ישראל נמצאת במצוקה. אפשר לנהל את המשחק האשמות הזה. אני יכול להגיד לך ויכוח שלם, ואגב, אינטליגנטי, כי אנחנו מנהלים שיח רציני ומעמיק, ואני שמח שכך שיח יהודי פולמוס על מה יהודי צריך לעשות, ומה זה מלחמת מצווה, והאם צריך להתגייס לצבא לשירות לאומי או לא. בסדר, זה ננהל את זה בהזדמנות אחרת.
זה בתנאי שתבוא לבית מדרש, ונפתח ספרים, ונפתח את הרמב״ם, ונלמד, אתה יודע, זה לא לרדיו, ואי אפשר לעשות לפזר סיסמאות. אם אתה רוצה באמת דיון בבית מדרש, דיון עומק, אז בשמחה.
סגרנו, אבי, אתה תקווה איתי בזמן הפרטי, ונעשה את זה, בשמחה. בסדר? אבל אחרי שאמרתי את זה, זה פחות משנה. יש עכשיו אירוע מגה דרמטי. ואין הנהגה, אין איש במקום הזה. ולכן...
כי בעיניך הנהגה זה מישהו שבא ואומר, נכון שאתם הבוחרים שלי הצבעתם ל-X, אני עושה Y, כי אני מנהיג. אבל לא תמיד, יש מנהיג שאומר, הלכנו לבחירות, יש פה ויכוח בין זהויות, עזוב את הרפורמה בצד.
אבי, נניח שהוא צודק. בוא רגע, אני לא חושב שהוא צודק. נניח שהוא צודק. אתה יודע, יהודה עמיחי, שזה גם חלק מארון הספרים שלנו, אמר, במקום שבו יש צדק מוחלט, לא צומחים פרחים. נניח שהוא צודק, והלכו לבחירות, והכל מותר בבחירות, בסדר.
לא הכל מותר. לא הכל מותר בבחירות. מה שמותר בבחירות זה להכריע כשיש התנגשות בין זהויות, בין השקפות עולם.
אין בעיה, נניח שאתה צודק ב-100% עד הפת האחרון, ואני מסכים איתך. מה זה משנה אם בסוף נתפרק? אני לא מצליח להבין. תגיד, אתה יודע היום...
אז אני שואל...
יורה ויוחנן מגוש חלב, בימי בית שני, אתה יודע על מה רבו שני האחים החשמונאים, כשפומפאוס נכנס לארץ, אף אחד לא זוכר על איזה סעיף הם התווכחו.
יועז,
אתה מבין שעכשיו אנחנו בדיון...
אז אני איתך, אני פוחד מהתפרקות בדיוק כמוך, אבל אתה בא ואומר, אני קורא למנהיג, אני קורא למנהיגות שם, בצד ההוא.
מה אני אמרתי? בוא, אני כבר חודשיים אומר להם, תקשיבו, תעצרו הכל, שבו דברו, אפילו תתחמו את זה. מה הייתה הבעיה של ביבי לעמוד להגיד, תקשיבו, אני עוצר הכל, יושבים עכשיו מדברים עד פסח, אם פסח לא מגיעים למסקנות, אני ממשיך הלאה. כל כך נורא, תגיד, לא היינו יכולים לעשות את זה אחרי פסח, נניח שהוא צודק ב-100%. זה נשמע לך הגיוני שאנחנו רבים עכשיו על המנגנון, האם מקפיאים ואז מדברים, או מדברים ואז מקפיאים? נשמע לך הגיוני שנפרקים מדינה על מנגנון?
אז אני שואל אותך, איפה החיות של הצד השני שבא בדיוק גם הוא? וטומן את ידו עמוק בצלחת וגורם גם הוא להתפרקות.
אני אומר לך, תקשיב, אני הייתי עד עכשיו שר, עד לפני חודשיים, שנתיים ושמונה חודשים שר. האחריות שלי הייתה על כלל מדינת ישראל, כולל האזרחים החרדים, והערבים, גם כשכעסו עליי. הייתה לי אחריות, ככה הרגשתי. לנתניהו יש אחריות על כלל האזרחים, שקוראים לשמאלנים בוגדים, יש לו אחריות שלא יקראו את זה. כשיש משבר, יש לו אחריות. הוא לא רוצה במשמרת שלו שזה מה שיקרה. ואני אומר לך שגם המפלגות החרדיות, אם הן לא מבינות, אין בצרה הכי גדולה. כי המטוטלת פה תהיה נורא קשה. והמדינה שהיא תתפרק, זה לא יעשה טוב לאף אחד, לא לחרדים. אתה יודע, אני שומע אנשים אומרים, צריך לדעת איך להפסיד. האלה צריכים לדעת איך להפסיד. צריך גם לדעת איך לנצח. אם אתה מנצח... ומכניס את בעליין לצד השני,
אבל זה מה שקרה כאן, אבל עוד הפעם, המטוטלת זזה, ולפני שנה היא הייתה בצד אחר, של צד שניצח, והכניס אצבע בעין, ועכשיו אותו צד בא ואומר, הצילו, מה איתכם? בואו נדבר, בואו תעצרו.
אתה לא, אבי, אתה בוורטיגו, לא אומר הצילו, במלחמה, אני רואה פה אנשים מיליטנטים, אתה לא מבין מה קורה פה. אני רואה אנשים מיליטנטים, אני לא אוהב את זה. אני כל קריאה לא להגיע למילואים, אני נלחם בה. כל אמירה להוציא כסף מארץ, אני נלחם בה בדיוק כמו שנלחמתי בכל התומכי ביבי ששמו דגלי צפון קוריאה. בעיניי זה להוציא דיבת הארץ רע, וזה להוציא דיבת הארץ רע. אז זה פשוט התאים לביבי ולתומכיו. דגלי צפון קוריאה זה אסון בדיוק כמו להוציא השקעות מהארץ.
אתה יודע מה השאלה הגדולה? וזאת שאלת האמת שאין לאף אחד תשובה. אם מחר נתניהו עומד ומכריז, רבותיי, הרפורמה המשפטית מבוטלת. אין. חוזרים בנו. האם ההפגנות יפסיקו? האם הגל הזה שאתה רואה יעצר?
אתה יודע מה אני מזהה?
לדעתי לא, לדעתך אולי כן, אבל אי אפשר לדעת.
אני לא יודע, אני באמת, תקשיב, אני במצב...
אני חושב שיש פה צד שנכנס כבר, שהצליח להדביק כל כך הרבה אנשים במאבק האישי נגד נתניהו, שזה כבר
הגיע למקום הזה. אני רוצה לתקן אותך, אני הרי רצתי עם מערכת הבחירות והרגו אותי משני הצדדים, האם תשבו עם נתניהו או לא, עם הילד. אני פרשתי מהבחירות, אלא אתה זוכר? כבר לא עמדתי בדבר הזה, אמרתי, עצור, אני הולך, יהיה סבב שישי. אני אומר לך, עכשיו השאלה, אף אחד לא שואל על נתניהו.
גם אם לא היית פורש, זה בסדר, עזוב, אז אל תחזור לפוליטיקה.
אני דווקא חושב שאם היה פה עכשיו ימין מתון, אם היה ימין ליברלי, הכל היה נראה אחרת.
אבל הימין מתון התגלה כשמאל, כשמאל רדיקלי, אז אין אותו. זה מה שהציבור בישראל אמר.
אני חושב ששס תומכי אוסלו, הציבור בישראל, אם הוא קורא למי שתמך באוסלו ימין, אז הוא לא יודע, ואם הוא קורא למי שמחזיר שטח ומשחרר 1,000 מחבלים ימין,
אז שס לא תמכה בהסכמי אוסלו, זה גם כניבות קצת של ההיסטוריה, אבל בוא לא ניכנס לזה.
אתה יודע מה, אתמול עצרו הריסת בית של מחבל, זה ימין עושה. שאתה רואה שבני זה לא עושה כלום, כבר חודשיים וחצי, אפילו תוכנית עבודה אחת, כל היום מסתובב בתל אביב,
כל היום עסוק עם היועצת המשפטית לממשלה, זה גם סיפור, זה עוד סיפור, אבל כן.
אז עוד נו, כל היום מתעסק בשטויות במקום להחזיר את המשילות, זה פשוט בושה וחרפה, בטח לא ימין, אני גם בעיניי לא ציוני, אבל עזוב, זה עניין אחר. עכשיו השאלה היא לא זאת, עכשיו השאלה, האם אתה ממשיך להתפלפל?
יועז הנדל, אפשר עוד להתווכח, אפשר עוד להתווכח הרבה. יש לי בראש עשרות דוגמאות שאני יכול להביא לך רק מהשנה וחצי האחרונות, איך בדיוק אותם דברים נעשו והכל. וכן, וזה יימשך. אני חושב שהוויכוח פה לא הרפורמה המשפטית, ואולי כן ביבי או לא ביבי עדיין נמצא בסאבטקסט. הוויכוח כרגע זה על הזהות היהודית של המדינה, כמה אנחנו יהודים, כמה אנחנו דמוקרטיים, מי שומר על האיזון הזה. אין לנו זמן, בוא נכריז על בחירות, נלך עוד פעם לבחירות ונראה מה הרוב חושב, אבל בסדר, עזוב את זה. נגמר זמננו, אבל נדבר שוב בהזדמנות. שר התקשורת לשעבר יועז הנדל, תודה רבה לך.
תודה לך אבי.
להתראות, פרסומות.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
מספר A36 עדיין עומד בתור להעברת בעלות רכב.
מיי טיימה, יש מיי גוב, שירות שחבל על הזמן. נכנסים למיי גוב ומעבירים בעלות בקלות. ובנוסף, מקבלים גישה למגוון רחב של שירותים ממשלתיים שיכולים לחסוך זמן, כסף ותורים מיותרים. לפרטים נוספים, חפשו מערך הדיגיטל הלאומי ומשרד הכלכלה והתעשייה.
מהיום עושים ביטוח במחירי רמי לוי. ביטוח רכב, דירה, נסיעות לחול, בריאות, משכנתה ועוד. להשוואת תיק הביטוח ולרכישה התקשרו כוכבית 3643 או בקרו באתר רמי לוי ביטוח. סל ביטוח משתלם במדינה. רמי לוי, סוכנות לביטוח כללי ופנסיוני 2021 בע"מ, מספר רישיון 516-314-143, כפוף לתנאי השירות והפוליסות.
סבתא שלי הקפידה על שמורה. ההורים שלי הקפידו על שמורה. גם אצלנו בבית, רק כביסה שמורה. וניש מולטי פאוור, לכביסה שמורה ומלאת חיים. שומרת על לבן בוהק, מסירה כתמים קשים, מנטרלת ריחות ומשמידה חיידקים. וניש מולטי פאוור, תוספת קטנה לכל מכונה והתוצאה מדהימה. להשיג ברשתות השיווק.
הידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
החגים בפתח וההוצאות במתח. הלוואות, משכנתה, קניות. אוח! בפנייה לישראל משכנתאות, אומן המשכנתאות, בהליך פשוט נאחד לכם את כלל ההלוואות ונשאיר לכם עודף. פנו עוד היום, 02-374-0062.
הורים יקרים, בואו לדאוג מעכשיו לרגעים של נחת. הביטוח הלאומי פותח תוכנית חיסכון לכל ילד עד הגיעו לגיל 21. אתם ההורים יכולים לבחור לנהל את החיסכון בקופת גמל או בבנק ולהכפיל את סכום החיסכון החודשי. כך תאפשרו לילדכם בגיל 21 להנות מחיסכון של 70,000 שקלים במקום 20,000 שקלים בלבד. רוצים שהילד שלכם יקבל יותר? ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050 ובפעולה אחת פשוטה בלי בירוקרטיה תבטיחו לילד עתיד טוב יותר. תוכנית חיסכון לכל ילד. חוסכים לשעה טובה.
קופת העיר 100% צדקה תהורה שאינה שווה ריקם 7,200 משפחות נתמכות בכל חודש אלמנות ויתומים ועוד לפרטים נוספים כנסו לאתר כל חי
לכל אחד מאיתנו יש לפעמים התמודדות לאחד קל יותר ולשני קשה יותר יש ילדים שכל בוקר יש להם את אותה התמודדות, ההתמודדות הקשה לעמוד מול הרעב. יש לפניהם יום נוסף עם פחד להישאר רעבים. מחוללים את המהפכה, מכניסים עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, כדי שעוד ילד יהיה שבע ורגוע בזכותכם. חייגו ואימצו ילד נוסף. כוכבית 9171.
יד עזרה ושולמית.
תאומיל מציל!
תאומיל של אלטמן, לשיפור ההרגשה במצב של כאבי שרירים וחבלות, גם בתבליות ובטיפות. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
צ'אביס, קוצ'אביס, שבת שלום, תשבו, מיד נגיש לכם 30 כפיות סוכר.
בבקבוק המכיל 1.5 ליטר של שתייה מתוקה, יש כ-30 כפיות סוכר. שתיית משקאות מתוקים מעלה את הסיכון לחלות בסוכרת, להשמנה, למחלות לב וכלי דם, לאששת ועוד. כ-80% מקטיות הגפיים בישראל הן תוצאה של סיבוכי סוכרת. כשאתם מגישים למשפחה ולאורחים שלכם קנקן מים, אתם מכבדים אותם ושומרים על בריאותם. סקרים בדקו ומצאו, 70% מהציבור מעדיף שיגישו לו מים. מוגש מטעם התוכנית הלאומית אפשרי בריא ומשרד הבריאות.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית. אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עם אבי גדלוביץ', כתב לענייני משטרה של בחדרי חרדים. שלום לך, אתה נמצא בהפגנה בבני ברק מול ביתו של חבר הכנסת הרב גפני. קצת ככה יצא משליטה בדקות האחרונות.
כן, נכון מאוד. שלום ערב טוב אבי. אנחנו נמצאים בעצם ברחוב לנדר ספינת קהילות יעקב. זה על גבול בני ברק רמת גן. אחרי שהמארגנים של ההפגנה פה הזיזו אותה כמה מאות מטרים מהבית של חבר הכנסת גפני, בעקבות בקשה של המשטרה. אני חייב לומר לך שהאווירה פה מתוחה מאוד. יש פה כ-50 מפגינים מתנגדי הרפורמה המשפטית, פעילי שמאל שמוחים בעצם נגד יושב ראש דגל התורה, אבל מנגד, ממול, בעצם בצד השני של הכביש, כמה מאות צעירים חרדים. חלקם, אני חייב להגיד לך, נערי שוליים שהגיעו אולי מחוץ לעיר, בשביל לעורר פרובוקציות, ראינו פה אימותים עם שוטרים, היה פה ניסיון אולי להשליך ביצים וזיקוקים לעבר המפגינים. עד עכשיו אנחנו מדברים על שני עצורים פה בהפגנה, שכאמור לא מתקיימת ממש מול ביתו של גפני.
כן, אלא הוא זזה, כן, הוא זזה כמה מאות מטרים מביתו. בהחלט, תודה לך אבי גדלוביץ', תודה, זה מה שקורה כאמור עכשיו בבני ברק, אריאל חרר, שלום לך אריאל.
שלום וברכה, ערב טוב.
ערב טוב, אז אנחנו רואים מהפגנה, באמת הגיעו לא יודע כמה עשרות ממתנגדי הרפורמה להפגין, מולם מאות מהצעירים בבני ברק גם כן עומדים ויוצאים, מה הרגע שזה פתאום ככה מאבד שליטה והמשטרה יוצאת לכל מיני מעצרים?
שוב, קבוע שמשטרה מגיעה לבני ברק, זה תמיד דגמר שונה. אני מסתכל על הצד הזה, על שראינו במוצאי שבת את עמי אשד, מתחבק עם מפגינים בתל אביב, ועכשיו אנחנו רואים שוטרים מתפרים ועוצרים ללא רחמים וללא זה וישר, זה תמיד יוצא מגבולות, תמיד יוצא משליטה. איך זה תמיד, את ההבדלים האלה, אין לזה הסבר.
אתה אומר, רואים עכשיו ממש במוחשי אחד מול השני, שזה באמת קיצוני והזוי, אבל אני שומע בין היתר שהמשטרה לא נערכה נקרא לזה להתגוששות הזו, ולכן אולי קצת היא קצרת סבלנות שמה, אבל רק נגד החרדים. אין...
אני חושב שמהבוקר מי שטיפה מעורה ברשת ראה שהולך להיות הפגנה, שהחרדים רוצים להתנגד, יצאו סטיקרים, יצאו תמונות, חושב שזה לא...
כלומר, אין חיבה בעולם שהמשטרה לא הייתה יודעת להיערך כמו שצריך,
חד משמעית.
כן. טוב, שני הצורים האלה הם בקרב הצעירים החרדים, נכון? אין הצורים שבאו למחות נגד הרפורמה.
לא, זה לא מגיע על הרקע הזה, מה ששוב, מה שקורה עכשיו, מה שאני רואה גם כמובן ברשת, אבל זה לא קשור לרפורמה, זה קשור להתגוששות, שכנראה מגיע מן הסתם על לא איזה הסבר הגיוני.
אריאל אלחרר, תודה רבה, ערב טוב, להתראות.
תודה רבה.
להתראות, סיימנו את המהדורה המרכזית להערב. תודה לעורכת הראשית אסתי פלט, תודה לישי נוימן על הביצוע הטכני, ולכם מאזינים נאחל ערב טוב, בשורות טובות ולהתראות.
טופיץ' של הנטורופט, דוקטור אליהו לוי. צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית. התקשרו עכשיו, כוכבית 3140, כוכבית 3140.
אז מה תרצה ליום ההולדת?
לקוחות כללית? תנו לעצמכם מתנה חכמה לעתיד ויפה שנה אחת קודם. הצטרפו לביטוח סיעודי עד גיל 49 ותהיו זכאים לפיצוי מקסימלי בעת הצורך. מ-13 שקלים בלבד לחודש ואתם מחוסים. להצטרפות חייגו כוכבית 9838. התנאים המלאים והמחייבים אינם כמפורט בפוליסת הסיעוד הקבוצתית ללקוחות כללית. מהביטוח צמודים למדד ומשתנים בהתאם לגיל המבוטח.
היי, hey, איפה אתה בפסח?
השנה בציפורי בכפר.
ואתה?
בציפורי בכפר, מה השאלה?
ואתה?
לא שמעת, בציפורי.
השנה כולם חוגגים פסח במלון ציפורי בכפר המשודרג. מזנון מתוקים סביב השעון, חדרים משודרגים, ארוחות שף בחשרות העדה החרדית, הפנינג מטורף לכל המשפחה. הפסח הזה כולנו בציפורי בכפר. כוכבית 3044, כוכבית 3044.
ציפורי קלאס, ציפורי קלאס, להנות מכל העולמות, ציפורי קלאס.
שוקולד, שמר לי כשרוצים להשקיע, שוקולד, שמר לי רק למי שמגיע, שוקולד, שמר לי במיוחד למצטיינים, שוקולד, שמר לי שוקולד הרבינים.
יש שוקולד ויש שמרלינג.
שוקולד, שמרלינג, שוקולד הרבינים.
חברת שבת בוקינג מזמינה אתכם לחופשת פסח למהדרין במלון קרלטון נהריה בהשתתפות הרב בנימין מילצקי ובחשרות למהדרין של הרב אליהו רוטנברג שליטה ללא שרויה וללא קטניות. התקשרו כעת 03-621-5959.
חברת הביטוח לא תשלם להורים שלכם קצבת סיעוד. כדי להתמודד מולה בהצלחה, אתם צריכים את המומחים של החברה המרכזית למימוש זכויות, שילוו אתכם מול חברת הביטוח וישיגו עבורכם את קצבת הסיעוד המגיעה לכם. הפעלת הביטוח הסיעודי בחברת הביטוח זו המומחיות שלנו. החברה המרכזית למימוש זכויות, 17 שנות ותק והצלחה. כוכבית 5700, כוכבית 5700. לא קיבלת, לא שילמת. השירות אינו משפטי.
חולמים להיכנס לעולם הפרסום ויחסי הציבור? הקורסים של הבית ספר החרדי בהנהלת איתן דובקין לגברים ולנשים. הדרך הבטוחה שלכם לעולם הפרסום ויחסי הציבור. קורסים נפרדים לגברים ולנשים. מלגות לזכאים. התקשרו עכשיו 03-579-2111. 03-579-2111. הבית ספר החרדי. מבית איגוד חברות הפרסום בישראל.
הוא יוקרתי. הוא קלאסי. מותג האופנה ברוקס ברדרס נוחת בישראל להופעה מנצחת. ברוקס ברדרס, עכשיו ברשת מידות טובות, ירמיהו 27 ירושלים, הירדן 30 בבני ברק ובסניפים נבחרים של רשת בגיר. ברוקס ברדרס, ישראל לובשת אמריקה.
הטויוטה הכי מהירה שתשיגו. חגיגת טויוטה בטארגט מוטורס, שלם וסע. מגוון דגמים במסירה מיידית וללא המתנה. סיינה היברידית 8 מקומות, טיילנדר בנזין V6 ורב 4 אדוונצ'ר הנאה כפולה בלעדי. עכשיו באתר טארגט מוטורס או התקשרו כוכבית 3594. כפוף לתקנון.
ימים מוצלחים יותר מתחילים בלילות יבשים יותר. חיתולי פאמפרס מעניקים לתינוקכם עד 12 שעות של יובש והגנה בזכות דפנות הצד הכפולות אשר מגנות מפני דליפות. לא פלא שפאמפרס הוא החיתול הנמכר ביותר בעולם. פאמפרס.
לכל אמא חשוב שיהיה טוב לילדיה, שיהיה להם אוכל מזין בדיוק כמו שהם אוהבים. היא תעשה הכל שיהיה להם את כל מה שהם צריכים. אך יש אמהות שזה לא בשליטתן. אין להן את האוכל הבסיסי להביא לילדיהן. הן רוצות, אך אין להן יכולת. לא נותנים להן להתמודד לבד. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, כדי שעוד ילדים לא יישארו רעבים.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
החגים בפתח וההוצאות במתח, הלוואות, משכנתה, קניות, אוח! בפנייה לישראל משכנתאות, אומן המשכנתאות, בהליך פשוט נאחד לכם את כלל ההלוואות ונשאיר לכם עודף. פנו עוד היום, 02-374-0062.